למדנו בשבועיים האחרונים את הסוגיה בעניה, הכרנו לזה נקודת הגובה בנפש. בעצם שם עלה לנו שהרב לימד אותנו איך אנחנו נרחיב בזה עוד אחרי בהמשך, אבל שקודם כל יש ערך מאוד מאוד גדול למבנה הנפשי ולהיררכיה, כן, שאנחנו ממקמים בתוך הנפש, מה אנחנו ממקמים בתור נקודת הגובה של החיים, מה שמים בתור הלב, הדבר שמוביל, הדבר שנותן אור, נותן חיים, נותן שמחה, נותן הכוונה. והשאיפה אומר, מה שמתאים לנו, מה שבריא לנו, מה שנכון לנו, לפי מבנה החיים של עם ישראל, זה שבאמת עבודת השם תהיה אצלנו נקודת הגובה של החיים. העמדה הנפשית שמתוכה בונים חיים, מתוכה פועלים, מתוכה ניגשים לכל סוגיה, נקודת המוצא לחיים, נקודת המוצא לכל נושא, לכל תחום. אז ננסה ככה יותר לבנות את זה היום קצת, בעיקר מסילת ישרים, תוך הדברים של הרב. וכשמסילת ישרים, כן, הוא נותן לנו את כל המהלך של בניית הנפש ככה בהדרגה, משלב לשלב, קומה לקומה. אבל כבר מתחילת דרכו, המסילת ישרים מכוון לחסידות. יסוד החסידות ושורש העבודה, זה המילים הראשונות, נכון? זאת אומרת, המסילת ישרים כבר בהתחלה אומר, אני בונה מהלך, אני בונה בניין, אבל בסוף לאן אני רוצה להגיע? אני בונה בו עכשיו את היסוד של מה? של החסידות. בסוף העמדה הנפשית המבוקשת היא שם, היא העמדה הנפשית של החסידות, של החסיד. וזה ננסה ללמוד היום קצת, את העמדה הנפשית של החסיד. כי העמדה הנפשית הזאת, אליה אנחנו מכוונים כשאנחנו רוצים לבנות את נקודת הגובה שעליה דיברנו. מה עומד בראש הנפש, בנקודת הגובה של הנפש, מה מניע את כל הרצונות האחרים, מה שנקרא רעבה דרעבין. נכון, סעודה שלישית, אנחנו מכנים את הזמן הזה רעבה דרעבין. רעבה בארמית זה רצון. אז מה זה רעבה דרעבין? רצון הרצונות. זאת אומרת, יש הרבה הרבה רצונות, כן, פרטיים, שממלאים את חיינו, ויש את רצון הרצונות. זאת אומרת, יש את המגמה שמתוכה יש ערך לכל הרצונות, כן, המוטיבציה הראשית, הדבר שמתוכו אחר כך רוצים הרבה הרבה דברים אחרים, וכשזה הרצון הראשי, אז כל הרצונות האחרים מקבלים את הגוון, מקבלים את ההכוונה, מקבלים את כל הכיוון מתוך נקודת הגובה, כן, מתוך הרצון העליון. והרצון העליון שאיתו אנחנו רוצים, שקשור לאמרנו, לעבודת השם, אז מי שככה, הרמח"ל הולך ובונה אותו, אבל במידת החסידות, אז שם הוא בונה את מה שאנחנו רוצים לבנות כרצון העליון של חיינו. הרצון של החסיד, כן? ויש פה בדברים, זה גם פרק י"ד, זה הפרק שעוסק במידת החסידות. פרק מאוד מאוד ארוך, עם הרבה שלבים. ואנחנו נתעסק בשלב של הפרק שהוא עוסק ברצון, כן? בעמדת הנפש של החסיד. יש פה שני שלבים, אני חושב, בנויים זה על גבי זה מאוד, וגם בעזרת השם תחזרו על זה בשיעורים אחרים, זה מאוד טוב. כן, פרק י"ט מסילת ישרים, הייתי חוזר עליו פעם בכמה, לא יודע מה, פעם בכמה שנים חוזרים על זה עוד פעם. בסדר? אז זה ככה, לקבל קצת, ידעו, אני חושב שזה בשם הרב חרל"פ אומרים, שאת המסילת ישרים לומדים מצד אחד שלב אחרי שלב, מצד שני צריך גם לספוג את כל גם אם הוא מדבר על מדרגות מאוד מאוד גבוהות שלפעמים נראות לנו רחוקות, אבל באיזשהו מקום היכולת שלנו בכלל להתבונן במדרגות האלה, לשמוע אותם, זה בסדר גם. אז היכולת שלנו לאחוז במדרגות האלה אפילו בתור שאיפה, בתור דבר ששומעים אותו, זה לאט לאט מחלחל, זה לאט לאט בונה את המגמות ואת הרצונות, כן, והולך ומתיישב בתוך ליבם. בסדר? אז זה חלק מתוך פרק י"ט. והנה בארנו עד הנה. נכון, יש לכם? והנה בארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה. כן? מידת החסידות, כל הפרק עוסק הרמח"ל בפרטים המעשיים שלה ובאופן העשייה. מבאר אתה התלוי בכוונה. כן? מה הכוונה? מה מגמת הלב של החסיד? וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם, ודאי מי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו, בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. אדם שזאת המגמה שלו, כל התיאור הזה, הוא רוצה לשבת בכלל הישרים והצדיקים, הוא רוצה לתאר את נפשו לפני בוראו, כדי לקבל את הגמול בעולם הבא. יש לו הרבה רצונות רוחניים, הוא מאוד שייך לעבודת השם, הוא מתאמץ על זה, אבל המגמה שלו היא כזאת, לתאר את נפשו כדי לקבל את הגמול בעולם הבא. אומר המח"ל, מה היחס למדרגה כזאת של רצון? אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. הרמח"ל לא דוחה את זה, זה לא. כן, גם במדרגה עדיין אדם רציני, ואדם שמשקיע, ואדם שעבודת השם חשובה לו, אבל עדיין הרמח"ל אומר משהו פה עדיין לא בשלמות. לא עבודת השם היותר טובה, יותר שלמה. למה? כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. יש פה עדיין מרכז ברצון, שהרצון עדיין יתמקד בעני. יש עדיין אדם אפשר, הרבה יותר שפל, מתעסק ברצונות הפרטיים שלו מבחינה גשמית או מבחינה חברתית. פה זה אדם שמתרכז ברצונות הרוחניים שלו, ועדיין יותר עליון. אבל עדיין המגמה היא שאני אזכה למדרגה רוחנית גבוהה, שאני אזכה למדרגת העולם הבא, כן? לתאר נפשו לפני בורו, למען תזכה לשבת את פניו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, זו מדרגה עצומה, דוד המלך אמר, בתהילים. ועדיין הרמח"ל אומר, לא על דוד המלך, כי צריך להבין מה התכוון דוד המלך, שכשהמגמה היא עדיין פרטית, זאת אומרת, עדיין מה שהוביל אותי זה המדרגה הרוחנית שלי, והקרבת השם שלי, או עולם הבא שלי, עדיין סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. עדיין משהו שמה לא שלם. זה עוד לא הרצון השלם, זה עוד לא נקודת הגובה הרצונית השלמה. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים, אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. יש שלב אחרי ככה הרבה התכווננות, הרבה שמיעה ו חלחול פנימי בתוך הנפש, שנוצרת איזושהי מהפכה מאוד עדינה אבל מאוד עמוקה, מאוד יסודית בתוך הנפש, שנקודת המוטיבציה הולכת ומתעלה למקום הרבה יותר גבוה, מין מהפכה פנימית כזו, שבסוף כל המציאה הזו שמכוון אליה, הרבה מלימודי האמונה שלנו מכוונים אליה, שבסוף פתאום המגמה, גם אם התחילה בהתחלה מרצון רוחני פרטי להתקדם ולהתקדש ולהתעלות, לאט לאט מתברר שהפרט שלי, הרצון שלי, הוא לא באמת הלב של הסיפור. הוא הביטוי. הוא גילוי מאוד מאוד חשוב וייחודי. אבל הזכות שלי זה ביכולת שלי למקם את רצון השם בתור נקודת הגובה של חיי. והרצון שלי הוא בעצם גילוי של הרצון שלו. והשמחה שלי והאור שלי והמוטיבציה שלי זה להיות שייך לגמרי, להיות כלי להופעת השם. להיות ממש שייך לרצון השם לגמרי. לא כמוציא לפועל את שאיפותיי הרוחניות, העולם הזה או בעולם הבא, אלא ממש אני עבדך בנמתך. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אין הרבה אנשים ששמחים שקוראים להם עבד. כן, ישמח משה במתנת חלקו. מה המתנה הכי גדולה שהוא קיבל? עבד נאמן. אני עבדך בן עמתך. להיות עבד נאמן, עבד זה הכוונה מה מיוחד בעבד? שאין לו רצון עצמי. הרצון שלו זה הרצון של האדון שלו. אז אצל עבד שהוא עבד של בן אדם, זה מאוד שפל, זה מאוד נמוך. מה, אתה בובה של איזה מישהו שהוא... מי אתה? אתה בעצם הפכת להיות כלום. אדם פרטי, יש לו הרבה רצונות. הוא רוצה לממש את הרצונו שלו. מימוש עצמי, יש לו שאיפות, יש לו רצונות, יש לו כל מיני חלומות, מה להשיג, איך החיים שלו ייראו, איך הבית שלו ייראה. אז איך הוא יכול להיות עבד? איך הוא יכול לבטל את כל זה? איך הוא יכול... כל זה לא שווה כלום, כל זה לא שייך. זה מתברר, תודה רבה, סליחה על הפריחה. מתברר שכל המציאות החיים שלו וכל הרצונות שלו יש להם ערך. חשוב מאוד. איך אני רוצה להתקדם, מה השליחות שלי, איפה אני צריך להשקיע, במה אני רוצה לראות, איך את הבית שלי, את האישיות שלי, את הכישרונות. ודאי, כל זה חשוב מאוד, אבל למה זה חשוב? זה חשוב כי אני גילוי מאוד ייחודי, אבל גילוי של מציאות הרבה הרבה יותר שלמה. הסיבה שאני כל כך שייך ונאמן לרצונות שלי, זה בגלל שהרצונות שלי הם חלק מדבר מאוד מאוד יקר שנקרא רצון השם. הוא רצון הרצונות. והרצון שלי הוא להיות הבאה כמה שיותר נאמנה, כמה שיותר מדויקת, כמה שיותר... נאמנה למקור, כן, להיות נאמן למקור. להיות עבד של השם זה לא לאבד את הרצונות שלי, אלא זה גלות שכל הרצונות שלי הם חלק ממגמה עליונה ואצילית ותאורה שנקראת רצון השם. המגמה הזאת היא מגמה שמקיפה את כל העולם, את כל העולמות, את כל ההיסטוריה. מגמה מאוד תאורה ומאוד עליונה ומאוד מקיפה כל, והמגמה הזאת שעניינה להופיע בעולם ולתקן עולם במלכות שדי ולהופיע את מלכות השם בתחתונים, בתוכה יש לי תפקיד גדול, יש לי שליחות גדולה ויש לי ערך גדול, אבל הכל מתוכה, הכל לגמרי מתוכה. זה הנקודה שבה אדם הופך להיות עבד השם. זה עמדה נפשית מאוד מאוד יקרה, מאוד מופלאה. אז הוא אומר שהכל קיים, אבל הכל מתוך אמת הרבה הרבה יותר גדולה. הענווה שבאמת משתוקקת להיות פה שייכת לאמת מצד שהיא אמת, לטוב מצד שהוא טוב. והתפקיד שלי בתוך זה, הוא מתוך כך, כן? אני מאוד מתפלל שאני אמצא את התפקיד שלי מתוך זה. אבל ודאי שהמגמה מצד עצמה, אלא אין ארוך יותר יקרה, אלא אין ארוך יותר גדולה, אלא אין ארוך תאורה. ואני זוכה להיות, כן? צינור בתוך ההופעה הגדולה הזאת של שם השם. מין מהפכה כזאת. אני מתחיל מתוך רצונות שלי, פרטיים. הרי כל אדם מתחיל בהתחלה. ודאי ילד חווה את עצמו קודם כל. אדם לאט לאט, וגם כשהוא מתבגר, וגם כשהוא גדל, ויש לו רצונות רוחניים, עדיין זה מתחיל מאני. אני, לי יש רצונות רוחניים, אני רוצה ככה, אני רוצה... ופתאום אני מבינה שהרצונות שלי הם חלק מאמת הרבה הרבה יותר גדולה ותאורה, שאני זכיתי להיות חלק ממנה. והאמת הגדולה והתאורה, המגמה האלוקית הזאת, הרצון האלוקי הזה, אליה אנחנו משתוקקים. אליה אנחנו מתבטלים, אליה אנחנו, אבל זה התבטלות מחיה, זה לא התבטלות של עבד שעכשיו זהו, נמחקו לו החיים, אין לו יותר כלום, הוא עכשיו בובה של איזה, לא, הכל קיים, כל הרצונות, אבל יש להם מקור הרבה יותר גדול, יש להם נקודת מוצא הרבה יותר גדולה, ונקודת המוצא הזאת היא העליונה, היא החשובה, ואני רוצה כולי להיות נאמן אליה, כולי להיות מדויק בה, להיות טהור, להיות כלי טהור להופעת רצון השם, להופעת השכינה, להופעת הטוב האלוקי. קצת אני מדמה את זה לפעמים למה שנקרא במדע המהפכה הקופרניקאית של קופרניקוס. קופרניקוס היה אחד מאותם מדענים שגילו שכדור הארץ הוא לא מרכז העולם, גלילי, וזה ככה תקופה כזאת שהקטה את עולם המדע בתדהמה. עולם המדע הרבה הרבה שנים, כן, בהובלת מדענים ענקיים, כן, אריסטו וכדומה, בנו תפיסת עולם גם פילוסופית וגם מדעית, זה בא ביחד, שהעולם הוא המרכז, זה ברור. העולם הוא המרכז, והאדם הוא המרכז, וסביבו כל המלאכים, כן, אריסטו תיאר שהמלאכים משייטים סביב העולם במין כאלה צינורות שקופים כאלה, והכל, וזה מסתדר מאוד יפה עם תפיסת העולם, שהאדם הוא המרכז, כדור הארץ, והכל מסביבו, ופתאום לאט לאט עולם המדע מגלה שזה לא כך. שהעולם סביב, סביב עולם אחר, עולם מסתובב סביב, סביב מציאות, מציאות יותר, יותר מקיפה. זה היכה בתדהמה. המדענים הראשונים שגילו את זה הוחרמו, כן, אפילו הועלו על המוקד, כנסייה רדפה אותם, לא אסור היה להגיד את זה, שהעולם הוא לא המרכז. זה קשה להקל, מה זה, זה כאילו מה? אנחנו סתם איזה נקודה כזאת בגלקסיה שמסתובב סביב השמש, אנחנו לא איזה מרכז, מרכז המציאות. אז זו מהפכה שהיא קשה לעיכול, כי מה, איך אדם יכול להבין איזה שהוא המרכז? איך יכול לחיות ככה את החיים? אז זה קשה מדעית, כי זה קשה פסיכולוגית, רוחני. אבל כשאדם מבין שכשאני לא המרכז, זה לא כי אני איזה אבק דק בגלקסיה. אני לא המרכז, כי יש מרכז עליון כל כך, ונשגב כל כך, ומופלא כל כך, שאני שייך, אני יהלום בתוך, בתוך המלכות האלוקית. זה לא מקטין אותי. יש פה איזו עמדה שזה דורשת הרבה ענווה, כן? אבל זה לא ענווה שמעיינת, שגורמת להיות עין ואפס, איזה אבק דק, מי אני, מה אני. מה שקורה הרבה פעמים, באמת, כשאדם נחשף לגודל שבעולם, ופתאום הוא מבין, כן? הילד הקטן יוצא מהקופסה ופתאום הופך להיות נער, והוא מבין כמה עולם גדול וכמה העסק פה. אז מי אני בכלל? מה שמים עליי? מה? כלום, אני פה. עוד בכלל, החיים האלה, היום אני פה, מחר אני לא קיים בכלל. אז הכל לא שווה כלום. כשאני עובר את המהפכה הכואבת הזאת לגלות ש... כן, ילד קטן, בטוח שהכל סביבו, ושהחיים הם נצחיים, ושהכל... ופתאום... אז באמת זה מהפכה כואבת. אם אין סביבה, באמת גילוי חדש. והגילוי החדש, שזה הגילוי פה של מידת החסידות, הוא לא מקטין, הפוך. הוא מגדיל מאוד מאוד. מתברר שיש פה באמת מלכות. יש פה מלכות. יש פה יש עצום וגדול ונשגב, ולא רק שהמלכות היא גדולה, אלא גם השייכות שלנו אליה, היא ממשית, היא דורשת כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יש לו חלק בה. הוא בן נאמן שלה, הוא גם... עבדך וגם בן, הוא גם בן של המלכות, גם בן של המלך. ומלכות נשגבה ועליונה שהכל מתחיל ממנה, אבל גם דורשת כל אחד ואחד מאיתנו ונותנת לכל אחד את מקומו מתוך הגודל האלוקי. והרצון, הרצון הגדול הזה של, של, של הטוב השלם והאמת הגדולה, הופך להיות נקודת המנגינה הכוללת שאני בתוכה, יש לי את הכלי שלי שמתנגן בייחודיות הספציפית שלי. אז זו המהפכה הגדולה מאוד של מידת החסידות. זה כבר אדם שחי אמת מצד האמת. וטוב מצד שהוא טוב. הטוב העליון, הנשגב ביותר, האלוקי, הוא מסוגל להיות מנגינת חיינו. זה אמון גדול בכלל שמסילת ישרים מאמין שאנחנו מסוגלים לחיות כך. שבאמת חיים מתוך רצון השם. רצון השם מכיל את כל הטוב, את כל האמת, את כל היושר, את כל התארה. וזה באמת רצוננו. ומתוך כך כל הרצונות שלנו מתגברים, כל האישיות מתגברת, מקבלת עוז, מקבלת עוצמה גדולה. מה, אנחנו שייכים לאמת כל כך נשגבה, כל כך שלמה, כל כך עליונה, ויש לנו חלק בה, יש לנו תפקיד בה. כן. אז זה המהפכה של האם אני עובד למען עצמי, מה שקורא הרמח"ל, או למען כבודו של האדון ברוך. תמיד כשאנחנו מדברים על כבוד השם, זה צריך לדעת. כבוד השם זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא צריך. נכון? הקדוש ברוך הוא לא צריך שנעמוד לכבודו ונמחא לו כפיים. כבוד השם אותנו מרים למדרגה חדשה. לכבד משהו זה אומר אני שם אותו בנקודת הגובה של חיי. זה הכבוד. מושג כבוד זה אומר מה כבד אצלי? מה משמעותי בחיי? מה אצלי מקבל את הכובד? כן? שאנחנו מכבדים את התורה, מכבדים תלמידי חכמים. תלמיד חכם זה לא, הוא לא צריך שנעמוד לכבודו, זה עושה לו בעיות. כן, הוא צריך מבחינתו, כן, להתמודד עם זה, זה אפילו לא רוצה לראות את זה. אנחנו לא צריך את זה. אבל אנחנו לא נוותר לו, אנחנו צריכים את זה. כי כשאני מכבד תלמיד חכם, אז אני אומר, זה נקודת הכובד בחיי, הערצה והשייכות אל הטוב, לנושאי הטוב, אל אנשי הקודש, שהם מאירי הטוב האלוקי בעולם. זה הופך להיות מרכז החיים שלי, זה הופך להיות הדבר שאני מעריץ אותך, נעריצך ונקדישך, כן, נעשי שרפי קודש. כשאתה מעריץ משהו, כן, אז אם אתה מעריץ אדם, אז אתה הופך להיות איזה זבוב קטן, מעריץ איזה זמר, מעריץ איזה, לא יודע מה. אבל אם אתה מעריץ את מלך מלכי המלכים, אז אומר אתה, נקודת הטוב האלוקי היא הלב של החיים שלי. היא נקודת הגובה של החיים שלי. היא נקודת הכבוד, כן? וכבוד השם מכבד אותנו, גורם לנו להיות מכובדים, להיות בעל ערך גדול מאוד. אני מכבד את השם, אז אני משתייך אל כבודו, אני משתייך אל הכבוד האמיתי שיש בעולם. וזה גורם לכל מרחב החיים שלי להיות שייך למרחב עצום, לאמת גדולה ותאורה, ואני בכלל זוכה ומודה על הזכות הזאת להיות שייך לאמת כל כך גדולה ונשגבה. וזה שייך אלינו הרמח"ל הזה, זה לא, אפשר, לא יודע, אפשר להגיד, אולי זה צריך פרק שצריך ללמד אותו רק צדיקים, בעלי מעלה, יושבים בלילה ומייחדים ייחודים לייחוד קודש הבריחו והכל למען שמו. לא, הרמח"ל הזה זה לנו, זה לכל יהודי. זאת אומרת, בכל יהודי מסתתרת עמדת הנפש הזאת שהרמח"ל בא לחשוף אותה, של אני עבדך ונמתך. אנחנו רואים איזה כל תפילה, נקדש את שמך בעולם, נעריצך ונקדישך, כתר ייתנו לך, מלאכים אמוני מעלה, ממך ישראל, נמצאים מעלה. יש עם כזה, עם של מקדשי שם שמיים, עם שיודע שדווקא הכבוד האלוקי, הוא נותן ערך אמיתי לחיים. וכל הכבוד הפרטי ניזון מהכבוד האלוקי, כל הערך של כל אחד ואחד מאיתנו, כי יש לחיינו מרכז אמיתי, זה כבוד השם. רצון, מגמה אלוקית כל כך עליונה ונשגבה שאנחנו משתוקקים אליה, נבלעים בתוכה, מקבלים את כל חיינו מתוך ערכה ומתוך כך מתעצמים, וכל האישיות של כל אחד ואחד אתנו מקבלת כוח מזה. אני שייך למלכות השם, יש לי בזה תפקיד, יש לי בזה גודל, יש לי בזה אמת, יש לי, אני, אבל נעריצך ונקדישך, לא את עצמי אני מעריץ, אני מעריץ את ריבונו של עולם, את הטוב האלוקי הזה הנשגב והשלם, ואני שמח וזוכה להיות חלק בזה. זה המהפכה הזאת של מה נקודת המרכז, מה נקודת הגובה, מתוך מה אנחנו מתחילים. כבוד השם, זה הנקודה שנותנת ערך לכל החיים. וזה הנפש של החסיד. אבל זה, אמרנו, זה מדרגה גבוהה מצד אחד, באמת מדרגה גבוהה. ברור שכל גדולי ישראל, לא משנה מאיזה זווית רוחנית הם הגיעו, או מאיזה דורות הם הגיעו. אני חושב שאם אפשר לאפיין את גדולי ישראל, זה מידת החסידות. גדולי ישראל, כל אחד, אני אומר לי קצת סיפורי חסידים, סיפורי צדיקים, זה דבר מאוד מאוד, כן, הוא על ה... בין מי שזכינו בדורנו, בין דורות קודמים. מה שמאפיין את כל גדולי ישראל, זה ההבנה, זה לא הבנה, זה מדרגת חיים כזאת, שחיים את רצון השם כלב החיים. חיים את רצון השם כלב החיים. וכשאנחנו משתייכים לגדולי ישראל, אנחנו מקבלים קצת מהמדרגה הזאת, נושמים קצת מה... נכון, אנחנו, מה זה, לא חזים שם כל הזמן, חוזרים לחיים הרגילים, וכן, אבל מדי פעם ככה נושמים אוויר פסגות, כן? קראו לה הרב עובדיה, איך היה בוכה בלילות על עם ישראל, וכל גדולי ישראל, לא משנה, מי ומי, בטח הרב ציודה והרב וכו', כן? יש לרב... טוב, אולי בסוף, אם יהיה זמן, נקרא משהו מה. טוב, בואו קודם כל נשלים פה. אז זה המהפכה, כן? שיהיה אדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו, ומצטער על כל שימעט ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה. כן, הוא עובד, יש לו עבודת השם, יש לו הקפדה במצווה. אבל גם לפני כן היה לו, גם לפני המהפכה, זה היה, ראינו שדיברנו פה על אדם רציני שעובד השם, אבל עכשיו הוא עובד למען, לתכלית זה, שלפחות מצידו מה שאני יכול לעשות, למען המגמה האלוקית, למען רצון השם, יהיה כבודו יתברך מתגדל. ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן. אבל זה לא קשור רק אליי, המגמה האלוקית. היא מופיעה דרך כולם. אז זה גם רצון שלי. שכל שאר בני אדם, גם כן, כן, מתפלל להצלחתם, ושהם גם יצליחו להיות בנים נאמנים וגילויים נאמנים של רצון השם. ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני אדם. כל שכן על מה שממעטו עצמו בשוגג או מאונס או בחושת הטבע, אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת. כעניין הכתוב, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. תראו, הדבר הזה הוא דבר מופלא. אנחנו מדברים על מסילת ישרים, פרק י"ט. אתם רואות כמה, כבר למדתם כמה וכמה, כן, רואים כמה זה קשה לעבור משלב לשלב. פרק י"ט, מידת החסידות, רואות איזה מדרגה גבוהה. אדם שבאמת, אמרנו, רצון השם, ועדיין זה אדם שמה שמאפיין אותו זה לא שהוא לא חוטא. מדובר פה באדם שמדי פעם גם חוטא. איך כתוב מפורש? אתם מבינות? קראתי את זה, אני אקרא את זה עוד פעם. בסדר? הוא לא אדם שלא חוטא, אלא הוא מצטער על זה אם הוא כבר חוטא, אז מה מצער אותו? מצער אותו מיעוט כבוד השם שבא בגלל הדבר הזה. זה ממש כל כך שונה מהתפיסה הרוחנית הרגילה שאנחנו תופסים בדרך כלל. מי הוא הצדיק? צדיק שווה אדם שלא עושה חטאים. בינוני, אדם שחצי חטאים. נכון? זה כאילו, זה הנטומטר כאילו הפשוט. הולך לפי כמה מצוות ועבירות אנחנו עושים. והרמח"ל הוא ממש עובר את כל התפיסה הזו. אנחנו מדברים באדם בעל מעלה כזאת עצומה, אבל במה המעלה שלו? המעלה שלו מתבטאת במה, על מה הוא חולם בלילה. על מה, 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 מה מחיה אותו, מה הוא רוצה שיהיה חרוט לו בלב. מתוך זה הוא מתחתן, מתוך זה הוא בונה, מתוך זה הוא מוליד, מתוך זה הוא מחפש עבודה, והוא מחפש לפעול בחלומים, כי יש לו מגמה ליבית להיות חלק מרצון השם בעולם, זה מבעיר את הלב שלו. אז זה אומר שהוא מושלם? לא, זה לא אומר שהוא מושלם. מעשית, כן? בשולחן ערוך. אבל הוא מושלם מבחינה רוחנית. נדבר על זה בהמשך, על גדרי המושלם הזה, שלפעמים אנחנו טועים בו והופכים את הכל להיות מין כזה מדומטר כזה חיצוני של מצוות ועבירות. הרמח"ל מדבר על אדם שלפעמים יש לו חטאים. תראו, הוא ממעט עצמו בשוגג או באונס או בחולשת הטבע. אפילו לא באונס, לפעמים אפילו, כן, צערו, הוא נופל, כן, חולשת הטבע. קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת. לחסיד. אז מה הופך אותו לחסיד? מגמת החיים שלו. מגמת החיים שלו הופכת אותו להיות אדם בעל מעלה עצומה, 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 עצומה. הוא עושה חטאים, אז הוא חוזר בתשובה, ישובה בעם ישראל, הכל בסדר. אף אחד מאיתנו לא מושלם וגם לא ישחק אותה מושלם. אם החסיד של הרמח"ל עושה חטאים, כנראה שגם אנחנו. ומה שהופך אותו לחסיד, זה מגמת הלב שלו. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אלף פעמים יגידו לנו זה, ואלף פעמים אנחנו לא נמשיך כאילו למדוד את הדברים על פי כמות החיצונית של חטאים או מצוות, לא. רחמן עלי בבית. רחמן עלי בבית, זה מה שרחל אמרו לו. ואדם שמגמת החיים שלו זה להיות שייך באמת לרצון השם, הוא חסיד. מעלה עצומה. כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, גם הפסוק הזה בקהלת, גם שלמה המלך מגדיר לנו שהגדרת צדיק זה לא לפי מספר מצוות או עבירות, אלא זה לפי המיית הלב ולפי מי האישיות הזאת, מה מניע אותה בחיים. זה מה שמגדיר צדיק. ודבר זה ביארו בתנא דבי אליהו זכור לטוב. אמרו, כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודם של ישראל כל ימיו, הוא מתאווה, הוא מצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. תנא דבי אליהו מגדיר לנו פה מה זה חכם בישראל, שהוא מגיע למדרגה הגבוהה ביותר, זוכה לרוח בקודש בדבריו, לא הכוונה שפתאום הוא, כן, הוא לא נביא, אבל יש איזו סייעתא דשמיא, משהו בו כבר מתמזג עם הסברות, הישרות, צורת החשיבה, היא כבר מתמזגת עם רצון השם, כי הוא כיוון את עצמו לרצון השם. כי מה שפועל לו על הלב, ומה שמחיה אותו, ומה שמניע אותו, זה כבוד השם, כבודם של ישראל, ירושלים, בית המקדש, הישועה וכו'. זה מיית הלב שלו. נמצאת ללמד שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא לרחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. על זה אמרו, איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו. מתחסד עם קונו. חסד עם קונו, הכוונה, קונו, ריבונו של עולם, מגמה אלוקית, היא נקודת הלב שלו, היא נקודת הרצון שלו, היא רעבה דרעבים שלו. עכשיו פה אני עשיתי דילוג קטן בפרק, כן. איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו, הכוונה, קונו זה הקדוש ברוך הוא, כן? מתחסד עם קונו, הכוונה, שם את הרצונות שלו, את הרצונות הרוחניים שלו, מתוך המגמה האלוקית, מתוך מה, מה ריבונו של עולם רוצה ממני? מה רצונו להתברך? עוד מעט אבל נגיד על זה עוד רשע, יש על זה עוד רשע שהרב קוק מביא, וזהו חסיד המתחסד עם קונו, אבל זה קשור לפסקה האחרונה פה שצילמתי קצת בהמשך. הרמח"ל, כן, ממש אחרי כמה שורות, מוסיף פה עוד רובד, כבר רמוז פה, אבל יותר מתחדד בסוף הפרק, אז דילגתי לשם. אז אני רוצה לקרוא פה את הרובד הנוסף, ואז נעצור פה. ואמר, מביא שם עוד פסוק, כל הבשר חציר, וכל חסדו כציס השדה. זאת אומרת, יש מצב כזה, שכביכול, שיש חסד שהוא כציס השדה, הוא ככה קם ונופל מהר. פרשו חז"ל, שכל חסד שעושים, לעצמם הם עושים, לטובת נפשם ולהנאתם. זה חסד שהוא כציץ השדה, שיש לו ערך מועט יותר, נקודתי יותר, כי אדם עושה את זה לטובת עצמו. ואינם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת. ותראו פה עכשיו את התוספת שעכשיו הרמח"ל מוסיף. ולא מבקשים על עילוי הכבוד, דיברנו על כבוד השם, וגאולתם של ישראל. שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת. וכמו שנאמר בתנא דבאליהו שהזכרתי, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל. נחדד פה הרמח"ל נקודה מאוד מאוד חשובה. אותו חסיד ששם במרכז את רצון השם, את הכבוד העליון, אומר הרמח"ל, הוא עוסק או עניינו עילוי הכבוד, כבוד השם וגאולתם של ישראל. מה זה וגאולתם של ישראל? יש מגמה אחת. המגמה היא רצון השם. איך אתה מוסיף? זה כאילו, אם יש מגמה, אם יש נקודת אזימות, אם יש דבר אחד שהוא המרכז של הכל, אני מתחיל להגיד לי עכשיו, פתאום יש כבוד השם, אבל יש עוד משהו, יש גאולתם של ישראל. אז הרמח"ל מסביר את עצמו. מה הכוונה עילוי הכבוד וגאולתם של ישראל? זה לא שני דברים. זה לא שני דברים, זה דבר אחד. הוא מסביר את זה כל כך חזק, המשפט הזה. ממש, אני ממליץ את המשפט הזה לחרות, מה שנקרא. שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם. כבוד העליון, להיות שייך למגמת השם, יש לזה כתובת בעולם שלנו. הכתובת בעולם שלנו להופעת הכבוד העליון, זה הופעת הכבוד, כבודם ועילוים של ישראל. או גאולתם וריבוי כבודם. כבוד השם מתגלה דרך כבוד ישראל. מי שבאמת חפץ בכבוד השם, רוצה להגדיל כבוד השם, הוא באמת חפץ בכבודם של ישראל ובעילוים. זה מה שמעניין אותו, זה מה שחי בו, זה מה שנושם בו. כבודם ועילוים וגאולתם של ישראל. ואיך הוא אומר? שזה תלוי בזה באמת. וכל כך יפה. זה, כבוד השם, תלוי בזה, כבודם של ישראל. אין הופעת שם השם בעולם, אין גילוי כבוד השם בעולם, אם לא דרך העם שמקדש שמו בעולם. יש לו רק כתובת אחת. כתובת אחת יש בעולם שלנו שיכולה להופיע את כבוד השם במילואו, וזה רק עם ישראל כולו. כולו, מכף רגל ועד ראש. גם השמאלנים. כתוב פה בהערה קטנה. כל עם ישראל כולו, הוא מקדש שם שמיים. הוא ההופעה של שם השם. וכשלא מבינים את הדבר הזה, אומר המח"ל, לא נוכל להופיע את כבוד השם בעולם. זאת אומרת, להיות חסיד אמיתי, בלי להיות אחד שדבק בגאולתם של ישראל, זה לא הולך ביחד, זה בלתי אפשרי. לא, ברור שכבוד, עדיין זה צריך לפענח. מה זה כבודם של ישראל? כבודם של ישראל זה לא שיהיו מספר אחד בכדורגל בעולם. זה לא נקרא כבודם של ישראל. כבודם של ישראל זה שהם מגלים את תכונת החיים שלהם האמיתית. כן? לא רק, לא יודע מה, שעם ישראל יזכה במדליה. זה לא נקרא כבודם של ישראל. כן, כל דבר שמקדם את עם ישראל. כן, אז ודאי שאנחנו, כבודם של ישראל בשלמות, יהיה כשעם ישראל גם ידע את ערכו ויעשה הכל מתוך זה. אבל גם יש דברים שמתקדמים ומגלים את כבוד ישראל, גם כשאותם אלה שעושים עדיין לא מבינים שכבודם של ישראל זה כבוד השם. אבל אני שמח כשאני רואה את זה, כשאני רואה שהחקלאות בארץ, כן, כתוב שהרב ציוד היה רואה שהבננות עלו, יבואו לשנה בבננות, כן? אז הוא היה, זה היה בשבילו יום טוב. נו, אבל מגדלי הבננות עוד לא מבינים שכשהם מגדלים את הבננות, אז כבודם של ישראל וכבוד השם הולך וגדל. כן, אבל הרב ציודה מבין את זה. אז אנחנו יכולים, אז אנחנו שמחים בזה, כי כבודם של ישראל מתגדל. כן? למגמה האמיתית של עם ישראל. כן? אז החסיד, כל דבר ששייך לכבודם וגאולתם, התקדמותם ועם ישראל, גם בגשמיות, קל וחומר ברוחניות, זה אצלו כבוד השם. ככה כבוד השם הופיע. כבוד השם יופיע ככל שעם ישראל יתקדם. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? כי לא תמיד זה. מה שהרמח"ל אומר, זה תלוי בזה, לא תמיד זה מונח ביחד בצורה נכונה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שדווקא בגלל אהבת השם שלו, הוא מלא בזעם כלפי עם ישראל, ובקטגוריה כלפי עם ישראל, יש הרבה דוגמאות, אולי בהמשך נביא את הרמב״ם באיגרת השמד, יצא לכם אולי ללמוד? איגרת השמד של הרמב״ם. אולי נביא את זה. יש הרבה דוגמאות שדווקא אנשים מאוד גדולים, לא הרמב״ם, אני גואר שם במישהו, כן? דווקא אנשים מאוד גדולים שבגלל שהם חפצים בכבוד השם, אז הם מסוגלים להגיד לעם ישראל דברים קשים וללחם ולפעמים להחליש את עם ישראל, כי הם רוצים להילחם לכבוד השם. אתה רוצה להילחם לכבוד השם, אבל אם אתה מכפיש ומוריד את עם ישראל, זה לא מרים לכבוד השם. זה תלוי בזה. אז מי שבאמת רוצה להתמלות בכבוד השם, חייב להתמלות באהבת ישראל עצומה ולהרים את העם הזה. להתחבר אליו, להשתייך אליו, ולאהוב אותו, ולתקן, כל אחד, מה שהוא יכול. זה נקרא להגדיל כבוד השם בעולם. אז זה מה שהרמח"ל פה אומר, זה תלוי בזה. אז פה, אני חושב, ממש, יסודות עצומים, לכל, זה הרמח"ל ממש מכוונן לנו את נקודת הגובה של חיינו. ממש מכוונן, מטהר אותה. והוא אומר, זה מה שהתכוון תנא דבי אליהו, כי אותו נתן נבי שהוא קורא רק הקודם. מה כתוב? כה חכם ישראל שבו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבוד הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו. זה הנפש התאורה של החסיד. וכמו שאמרנו, יכול להיות שהוא חוטא, יכול להיות שהוא לא מושלם, אבל הוא אוהב שני דברים שהם אחד. כבוד השם זה מרכז חייו, כבודם של ישראל זה מרכז חייו, וזה אותו דבר. הוא מבין שזה אותו דבר, זה שייך לאותה מגמה. וככל שהוא יכול, זה קודם כל בעמדה הנפשית שלו, ואחר כך גם מה שהוא יכול, במעשים, כל אחד, בעזרה שלו לעם ישראל, בגשמיות, ברוחניות, בנתינת כתף, חיבור לעם ישראל, מתוך הבנה שעם ישראל הוא כבוד השם בעולם, וזה תלוי בזה באמת, וזה לעולם לא נפרד אצלו בנפש. כן? כמו שהסגן, יכול להיות אדם שרוצה לעזור לעם ישראל, אבל הוא לא יודע שעם ישראל זה כבוד השם, נכון? ויכול להיות אדם הפוך, שרוצה את כבוד השם, אבל לא... אותו עם ישראל זה מפריע לכבוד השם. אבל הרמח"ל אומר לו, בשלמות הנפשית שלנו זה חייב להיות ביחד. זה שניים שממש אחד, ממש אחד. תראו איך הרב אומר את זה, אני רוצה לראות לכם איך הרב אומר את זה, אבל יש עוד שאלות בינתיים? אני רוצה לסיים את הרמח"ל. בינתיים? בסדר?
כן.
כן.
כאילו מה, סתם לדעת, הוא יולד כל מיני סיטות שיש שם, הרב,
הגבול
הזה
נמצא
בין דברים
שהם
צריך
להגיע למטרת
ישראל
ודברים שהם מסוגים
שהם לא כאילו...
נכון, זה דילמות עצומות של חיינו, כן? אבל אני חושב, זה קצת כמו דילמה שנגיד של הורים כלפי ילדים, נכון? ברור שאבא מצד ההורים, לא משנה, אבא ואמא, הם צריכים לחנך את הילדים. אבל לחנך זה באיזשהו מקום לדרוש או להציב יעד, להציב רף, ולפעמים הילדים לא שמה, לפעמים הם לא שמה בצורה קיצונית וצורה מאכזבת. אבל מצד שני, הם אבא ואמא. הם קודם כל אוהבים וחפצים בכבודם ועילויים של הילדים. אבל צריך לדעת שכשהילד עושה משהו לא בסדר, זה לא הכבוד שלו. זה לא הכבוד שלו. זה נגד הכבוד שלו. ומהעמדה הזאת אני בא גם כשאני נותן לו ביקורת. קודם כל אני נותן לו מעט ביקורת. כי זה תמיד בכל דבר, ריבוי של ביקורת כבר לא שומעים כלום. תמיד, כן, 80% חסד, 90% חסד, 10% ביקורת. אבל גם כשהביקורת נאמרת, היא נאמרת, זה לא מתאים לך. זה לא אתה. אני זוכר שהרב אלי הורוביץ, שמקום דמו, היה מספר לנו שכש... כשהוא היה, כשהוא היה ילד קטן והיה עושה משהו לא בסדר, אם אלה אני מקווה שאני מדייק בסיפור, אז, אז, אז אבא שלו היה מושיב אותו על, הכתף, על הברכיים, הסתכל לו ככה טוב טוב בעיניים, הוא אומר לו, זה לא מתאים לך. הוא אמר, כמה פעמים את המשפט הזה וזהו. הוא אומר, זה היה העונש הכי חמור. זה, לא, לא, כאילו, הרגשתי אחרי, איך יכולתי לעשות את זה? באמת לא מתאים, כאילו, מה זה? זה, כאילו, זה, 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 זה עמדה שהיא מבקרת, אבל היא לא מבקרת עם מקום שובר, אלא הפוך, זה, אתה כל כך, יש לך כבוד אמיתי, מה אתה? אז כן, לפעמים צריך לעמוד נגד דברים, ולמחות, ולפעמים גם בתוקף, כן? אבל העמדה הנפשית הבסיסית, זה העם שנושא בקרבו את כבוד השם. אין, אין עם אחר, אין החלפות, אין בשום אופן. ואי אפשר, לעם הזה אי אפשר, אין רצון השם, זה שיהיו תמיד אנשי אמונה שיאמינו בעם הזה עד הסוף. עד הסוף. אז זה, אז זה אני מתלבט אם אגיד לכם בעל בית הרמב״ם, אז אני רוצה שנביא אותו, נביא אותו. הרמב״ם מאוד, מאוד ייחודי. הרמח"ל הזה והרמב״ם באיגרת השמד, זה, זה ממש מאבני היסוד של ארון הספרים היהודים, מה שנקרא, כן? זה להגדיר לנו, מה, מה זה? הקדוש ברוך הוא מופיע דרך עם ישראל. בלי זה, אם אתה נלחם על כבוד השם, אז אתה, אז אתה, אז אתה פוגע ביהודים, לא הבנת כלום, כלום לא הבנת. או מי שמגיע לצווים הזויים של ממש פגיעה פיזית ביהודים למען כבוד השם, הוא לא, לא, לא ביהדות, זה לא בכלל, ב, לא, אין, אין פה שום, שום הבנה בסיסית, מה זה כבוד השם בעולם. זה הרמח"ל הזה מאוד מאוד יקר. למי. התורה מבחינתנו היא, היא האמת, היא האמת של העולם, היא האמת של עם ישראל, היא האמת שאי אפשר לוותר עליה, כי היא הנשמה. כי אם נחיה לא לפי הנשמה, נחיה לא לפי לא, אז, אז אנחנו נפגע בעצמנו. אז עם ישראל כשהוא עוזב את התורה, זה באמת הדבר הכי מצער אותנו. הכי מצער אותנו, כי יודעים כמה הוא מפסיד וכמה העולם מפסיד, וכמה כולה, כל העולם הזה יורד מהמדרגה שלו, שעם ישראל לא, לא אוחז בתור. כן? אז משם אנחנו רוצים לבוא, מהמקום הזה. וזה לא זה נגד זה, אלא זה, זה שני דברים חייבים לבוא ביחד. תורה ועם ישראל זה חייב לבוא ביחד. אך שאנחנו רואים, זה לא בא ביחד. אז קודם כל זה מצייר את ליבנו. אבל זה, זה לעולם לא יביא אותנו ל, 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 לשבירת הכלים מול עם ישראל. אין דבר כזה שבירת הכלים מול עם ישראל. כן? יש, יש מקום שהרב משווה את זה למשפט שלמה. נכון? לשתי אנשים ש, שרבו על הילד שלהם. מה, זאת אומרת, הכוונה אחת, אחת מהם, נכון, מת לילד, אז היא כאילו לקחה את הילד של השנייה, אבל שלמה המלך, הוא אומר, טוב, בוא, בוא נגזור את ה... נגזור את הילד, נעשה חצי חצי. כן? עשה להם תרגיל. אז האמא האמיתית אומרת, מה פתאום, מה פתאום? האמא האפקטיבי, כי בכל מסכים. אז מה, עם ישראל, אין, 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 אין שום אפשרות. לא מבטרים על עם ישראל. ותר כביכול לעם ישראל בשביל כבוד השם, בשביל ארץ ישראל, זה לא להבין. אי אפשר, בלתי אפשר. הרמח"ל אומר שני דברים ביחד. זה תמיד בא ביחד. אז נעשה כל בשביכולתנו להביא את עם ישראל לחזור לתורתו. אבל אם אנחנו נאיים עליו, יש להניח שהוא לא יחזור לתורתו. אם נשנא אותו, יש להניח שזה גם לא יעזור לו. אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו צריכים, להשתדל כמה שאנחנו יכולים לחבר חזרה את החיבור הזה, וברובו זה יהיה רק בדרכנו והרע. לפעמים זה יהיה בדרכי מחאה, כן? אבל שוב, כמו שמוכים נגד ילד, לא מוכים נגד ילד כדי לשבור אותו, מוכים נגד ילד כדי להגיד לו, תשמע, זה לא אתה, זה לא מתאים לך, זה לא ייתכן. כן? העמדה הבסיסית, אחר כך, הרבה דילמות פרטיות, צריך כל מקרה לגופו, להתייעץ עם תמיד חכם. בסדר? טוב, בואו נראה את זה קצת, קצת ברב. אז אני ככה, בדף השני קצת נקרא, כמה פסקאות פה מאורות. אומר הרב, כשאדם משים את ליבו ודעתו להידבק באור האלוקי המאיר בכנסת ישראל בכללה, כן, אדם אומר, אני רוצה להידבק בעם ישראל, רוצה להידבק ב, כן, ב, ב, בנשמה שלנו, בטוב של עם ישראל, בכל הנשמות ובכל הדורות מראשית ועד אחרית, מתדבק הוא על ידי זה ממילא באור האלוקות השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם, שכנסת ישראל הוא מרכזה ותמציתה. דבקות בכנסת ישראל היא דבקות באור האלוקי של כל העולם, דבקות באור האלוקי בעולם, זה ממילא דבקות במי? בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עם ישראל הוא המרכז של האור האלוקי שבעולם, האור האלוקי שבעולם הוא הביטוי של אור השם העליון והנשגב. זאת אומרת, דבקות בעם ישראל היא שווה לדבקות בקדוש ברוך הוא. כי עם ישראל מרכז בעולם את רצון השם. אז מי ששם את ליבו לדבק בעם ישראל, ממילא הוא נדבק באור האלוקי של כללות כלל האדם, זאת אומרת, באור האלוקי שנמצא בכל האנושות, כי כנסת ישראל היא המרכז של כל האנושות, ועל ידי זה הוא מתדבק גם כן בכללות האור של האלוקות המתגלה בכל ההוויה, שבצד העליון של נשמת האדם משתקפת כל תמציתה. ממילא מתקשרו בזה דעתו לדבקות באלוקות העליונה שלמעלה מכל ההוויה. בקיצור, הדבקות בעם ישראל זה דבקות בשורש של עם ישראל, שזה החיות האלוקית, שזה ריבונו של עולם. אי אפשר, כמו שאמרנו, זה הביטוי, עם ישראל הוא הביטוי של החיות האלוקית עצמה. ומילא הוא מבוא גם בהמשך, שגם נתינת כוח לעם ישראל ואמון בעם ישראל שנותן לו כוח, ממילא נותן כוח להופעה אלוקית בעולם. ומפה פסוק, תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו. מה זה תנו עוז לאלוקים? איך אפשר לתת עוז לאלוקים? אפשר לחזק את אלוקים? מה זה תנו עוז לאלוקים? איך אפשר לחזק את אלוקים? לא את אלוקים מצד, את אלוקים מצד הופעתו. את אלוקים מצד הופעתו אפשר לחזק על ידי חיזוק של עם ישראל. תחזק את עם ישראל, אתה מחזק את הופעת השם בעולם. תנו עוז לאלוקים, איך? על ישראל גאוותו. אז תחזקו את העם הזה, ותאהבו את העם הזה, ותבנו את העם הזה, ככה אתם מחזקים את שם השם בעולם. כן. בחיבור לעם ישראל, עוד פעם, אם אדם מתחבר לעם ישראל,
אבל במקום שהוא לא באמת, עוד לא הגיע לדרגת חסידות הזאת, עוד לא הגיע
לדרגת חסידות הזאת. ודאי שזה ערך גדול. וכן, יש לזה הרבה מאוד דרגות. יש אדם שעוזר לעם ישראל בכלל, מתוך מגמה חילונית. בסדר, הוא עוזר לעם ישראל, הוא בן נאמן לארצו. אפילו עליו, יש כמה, יש מקומות שהרב כותב, יש פסקה בעיניה על שיבת המינים. אולי למדתם ארץ חידה וסורה. לא משנה, הרב שם אומר שכשאדם דבק בעם ישראל ועוזר לעם ישראל בארצו, לגאולה, להתבססות בארץ, בחקלאות, בשמירה, בביטחון, הוא מקדם את עם ישראל, משהו בנשמתו, בדרך החיבור של עם ישראל, מתחבר לקדוש ברוך הוא. ודאי שזה לא החיבור השני. יש מדרגה יותר גבוהה שהוא עושה את זה גם מתוך מגמה רוחנית יותר, קדושתית יותר. אבל מגמה יותר גבוהה שהרמח"ל אומר אותו, שמבחינתו זה ממש זה. כן, זאת אומרת, הפעולה שלו עם ישראל זה מתוך רצון לחזק את הופעת שם השם בעולם. שזה לא מונח אצלו בשני מושגים, אלא ממש, אז יש מדרגות מדרגות. ככל שהמגמה יותר גבוהה, גם הערך של הפעולה יותר גבוה. מה שהיא פועלת בעולם, וזה הרב אומר בהרבה מקומות, הרב טאו באמונת איתנו חלק א', מתחיל עם היסוד הזה. את כל אמונת איתנו מתחיל עם היסוד הזה. שצריך לדעת שלפעמים אותה פעולה, כשהיא נעשית מתוך מגמה יותר עדינה, יותר רוחנית, יותר גבוהה, תפעל בעולם יותר, אותה פעולה. המגמה, הכוונה, עמדת הלב, עמדת הנפש, שמאחורי הפעולה היא מאוד מאוד משמעותית. כן, דרך אגב, אחד המקומות שאפשר לראות את זה, זה במצוות. מצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, אדם, כן, עשה מצווה, והוא בכלל לא התכוון למצווה, זה לא יצא ידי חובה. הוא צריך לעשות אותו מעשה, עם כוונה לצאת ידי חובה, עכשיו פעלת פעולה בעולם. ללמדך כמה כוונה היא חשובה. ושמה, מסביר רב טאו שזה לא רק עשיתי מצווה, לא עשיתי מצווה, אלא מתוך איזה, מה שלמדנו פה, הרמח"ל הזה, שנקרא מרומם את ליבנו למגמה יותר גבוהה, יותר עדינה. אבל אהבת עם ישראל שלנו היא כי עם ישראל הזה הוא ממש ביטוי של שם השם בעולם. כמו שאדם בא מהמגמה הזאת לעזור לעם ישראל, ומהמגמה הזאת הוא פועל ועושה, מקים, לא משנה באיזה שטח, אם זה בארץ, ואם זה בכל הארץ. בסוף, כמעט כל השנה, כל מקצוע שנעשה, אנחנו עוזרים לעם ישראל, נכון? גם בנקאי עוזר לעם ישראל, וגם נהג אוטובוס עוזר לעם ישראל, וגם בונה בניינים עוזר לעם ישראל. אבל אם אתה בא ומבין את העמדה הזאת, אז בעצם ממש מרומם את כל מה שאתה עושה למדרגה הרבה יותר גבוהה. כן? אנחנו באים לעזור לעם ישראל שהוא נושא בקרבו את המגמה האלוקית בו. כן, כן, הרבה לימוד, וכאילו זה לא בסך הזה, מה שנקרא ביהיו דברים על הלבביך, לאט לאט. זה לימוד אמונה. לימוד אמונה הוא לאט לאט. המהפכה הפנימית הזאת שעליה דיברנו, זה עניינו של לימוד אמונה, בעיקר אני חושב, לבנות את הנפשות, לבנות את הלב, שכך הוא יפעם. בסדר? טוב, נקרא עוד ככה, עוד אחד בשביל לקבל את ההשראה של הרב. הנה, אני רוצה לקרוא את הפסקה השלישית, כי ראינו דרשה אחת על איזהו חסיד המתחסד עם קונו, נכון? הזוהר הקדוש מביא דרשה נוספת. איזהו חסיד המתחסד עם קינו, מלשון כן. אנחנו ציפורים כולנו, ויש לנו כן. מה הכן שלנו? כנסת ישראל. ככה זוהר הקדוש. מתחסד עם קינו, דה כנסת ישראל. זה המשפט של הזוהר הקדוש. זה ממש מה שהרמח"ל אמר לנו. יש להתחסד עם קונו, דהיינו לרצות שרצון השם יהיה מרכז החיים שלנו, ויש את הביטוי של זה, את ממש את ההשלמה של זה. מה זה להתחסד עם הקדוש ברוך הוא? להתחסד עם עם ישראל, עם הקן שלנו. אז על זה אומר הרב בפסקה כ"ד, אשרי האיש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. כן? אני ביטוי, אני בן נאמן לעם ישראל, זה אני שיריים של עם ישראל. שהיא נחלת השם, הנה, עם ישראל הוא נחלת השם. שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונותו, זה מה שאנחנו קראנו, נקודת הלב שלו, נקודת הגובה הנפשית שלו, שם היא נמצאת. לעזור לעם ישראל. אינה כי אם חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה. להשתייך לעם ישראל, להיבנות מעם ישראל, להתפלל על עם ישראל, כי עם ישראל הוא הופעת שם השם בעולם. להתחסד עם כאן דילי, דה כנסת ישראל, זה המשפט מהזוהר הקדוש. ההכרה הפנימית, שאיננו שריגים מעץ חיים, רב דליות ושגי פרי, אין, עם ישראל לתורותיו, זה עץ גדול כזה שהולך הולך ונבנה, הולך ונותן את פירותיו, שכל מה שאנו הוא יותר מאורים בגופו של אילן, ככל שאנחנו מתחברים לעם הזה, משתייכים בליבנו, בנשמתנו, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח. היא תביא את תחיית האומה למגמתה. היא ואחי תקיץ את הקץ שאליו אנו הורגים ותיתן לנו חוסן אישור. זאת אומרת, הרב אומר, זה מקדם את הגאולה. כשיש אנשים כאלה שכל כך מאמינים בעם ישראל, אנחנו אוהבים את עם ישראל, אנחנו יודעים שעם ישראל הוא לב ההופעה האלוקית בעולם, זה עצם האמונה שלנו, היא מקדמת את עם ישראל. בלי שעשינו כלום. בלי שעשינו. לפני כן אמרנו, ככל שנעשה מעשים מתוך המגמה הזאת, זה יותר, זה נכון, זה יותר ישתבח. פה הרבה יותר מזה. עוד בלי מעשה, חשיבה כזו, אמון כזה בעם ישראל, תפילות כאלה על עם ישראל, היא תקיץ את הקץ. זה הלב שמביא את הגאולה. יש לבנות את ארץ ישראל, יש לעשות בתים, יש הרבה דברים חשובים. יש לחשוב מחשבות כאלה על עם ישראל. הרב אומר, זה מביא את הקץ, זה מביא את הגאולה. כשאנחנו נחשוב ככה על עם ישראל, נחשוב ככה על עם ישראל, כאלה מחשבות, העם הזה, שום דבר לא יתאה אותנו, לא הבלבולים ולא החולשות, צריך לתקן, אבל כל מה צריך להאמין, להאמין בעם הזה, שזה תלוי בזה, הוא נושא בתוכו את רצון השם. זה העם הכי יקר, הכי מופלא, ואנחנו עליו מתפללים, ועליו, וכל, איך הוא אומר, כל אמונתנו, וזה הכל רצון להשתייך לעם הזה, ולהאמין בעם הזה. הרב אומר, זה בונה. זה בונה, זה מחשבות בונה. טוב, שאני אזכה ככה להתבשם מהרוח הזאת. טוב.